קשה לי לומר את זה, אבל אני מישירה מבט למציאות ומודה, יש סיכוי גדול שעכשיו הוא ישתחרר לחופשי מוקדם יותר. ומעבר לאסון הבלתי יתואר של זה לתהליך ההחלמה האישי שלי, זה בעיקר עוד קלון ובושה נוראית למדינה שלנו ולחברה הישראלית כולה. זאת שרי גולן, אחת המתלוננות נגד אלון קסטיאל, עבריין מין סדרתי, היא התלוננה נגדו שאנס אותה. קסטיאל נידון ב-2018 ל-57 חודשי מאסר בפועל, לאחר שהורשע בפגיעה בארבע נשים. היום הגיע עבריין המין אלון קסטיאל בפעם השנייה בתוך שנה, כדי לבקש להשתחרר לפני תום המועד, כמעט לפני שנה. הפרקליטות מתנגדת גם היום לשחרר אותו, לפני שריצה את מלון שו. ההתנגדות שלהם לא התקבלה וב-2019, כשאתר לבגץ לקצר את עונשו ונדחה, נימק השופט דוד מינץ את הדחייה בין השאר כך. מכתב האישום עולה תמונה קשה של אלימות של המערער כלפי נשים ולאורך שנים. מדיניות האנישה בעבירות מין צריכה להיות מחמירה, כתב השופט מינץ. המתלוננות יאלצו להתמודד עם הנזקים שנגרמו להן כתוצאה ממעשיו של המערער עוד שנים ארוכות. לאור חומרת מעשיו והישנותם, העונש שהוטל על המערער אינו ראוי. כך השופט דוד מינץ בכתב האישום שלו. ועדת השחרורים קיבלה את הערעור, הפרקליטות שוקלת לבקש עיכוב ביצוע, שרי גולן וחברותיה לא יוכלו לישון יותר בשקט לעולם, בית המשפט היה צריך לחשוב על זה מזמן, עוד כשגזר את דינו של עבריין המין אלון קסטיאל לארבע שנים ותשעה חודשים בסך הכל. Here comes the money!
Here we go! עכשיו ב-103 FM איפה הכסף? עם ענת דוידוב, עורכת יעל איילון.
הבחירות להסתדרות, היום פרק ב', המתמודד החדש ישן, היום יריבו של ארנון בר דוד, עופר עיני, מכוון להחליף אותו בעוד כעשרה ימים, עופר עיני יהיה איתנו עוד מעט, וגם אסון מותם של שלושה חוסים בבית דפנה, משרד הרווחה מגביר את הפיקוח ואת הסנקציות על מפעילי מסגרות דיור, מה זה אומר, נשאל את מנכלית משרד הרווחה סיגל מורן, ומחירי הדיור, יותר מ-16%, 16% ושלוש עשיריות, סי של עשור, האם המדינה איבדה את הכיוון. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימינוב, על השידור איתנו אבישג אליסף שוסטר. איפה הכסף? שידור חי בפייסבוק, בטוויטר, פותחים בכותרות. שינוי כיוון, אחרי עלייה חדה בצמיחה בשנה החולפת, הפגיעה בהייטק מסמנת גם פגיעה בצמיחה, 1.6% צמיחה שלילית ברבעון הראשון. אורי גרינפלד, אסטרטג ראשי בפסגות, מסביר.
נתוני התוצר של הרבעון הראשון הם בעיקר מבלבלים כשמנסים להעריך את המגמות במשק. מצד אחד, אמנם נרשמה צמיחה שלילית, אבל זה בעיקר בגלל הנתונים המאוד חזקים שהיו ברבעון הרביעי של 2021, עם צמיחה של מעל 15.5%. אם משווים את הפעילות במשק ברבעון הראשון של 22 לעומת הרבעון הראשון של 2021, כלומר מה קרה בשנה האחרונה, אנחנו עדיין רואים צמיחה ואפילו צמיחה חזקה של 9%. מצד שני, אי אפשר להיות אופטימיים כשמתחילים לראות יותר ויותר סימנים לכך שכן יש האטה במשק. סביר להניח שבמחצית השנייה של השנה נראה האטה אמיתית בכלכלה הישראלית ולא האטה שנובעת רק מנתונים חזקים של שנה שעברה.
אבל האבטלה ממשיכה להצטמצם. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, האבטלה ירדה באפריל לרמה של 3% ועשירית, כ-133,000 מובטלים. ועדת הכספים המשיכה לדון היום בסיוע לעסקים בעקבות האומיקרון. נציגי בעלי העסקים ביקשו להפחית את הקריטריון לקבלת פיצוי מרמה של 35% לרמה של 25% בלבד. בירידה בהכנסות, המסעדנית נעמה צדקיהו לא מבינה למה הסיוע מתעכב.
אם דיברנו על מתווה צוק איתן ל-25%, אז זה המתווה שאמור להיות. למה משחקים איתנו עכשיו משחקים? למה עושים לנו את כל הדברים האלה כדי שלא נקבל? עזבנו את העסקים שלנו, עזבתי עכשיו שתי מסעדות שזקוקות לי, בלי עובדים, ואנשים כאילו רבים לי מי נתן מה, כמה נתן מה. חבר'ה, אנחנו גוססים. ענף המסעדות, ענף שעומד בפני קריסה.
10 משפחות של הנספים במירון הגישו היום לבית המשפט המחוזי בחיפה תביעה אזרחית בסך עשרות מיליוני שקלים נגד המדינה ונגד גורמים נוספים בטענה לאחריותם של הגופים השונים לסכנות שהיו באתר. עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת ומיד יוקר הדיור, איך עוצרים אותו?
הלוואה לרכב עד 300,000 שקלים במימון ישיר. חייגו כוכבית 5555.
מימון ישיר.
כפוף לתנאי החברה. מספר ראשון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
אנחנו עכשיו עם טל אלדרוטי, מי שהיה השמאי הממשלתי הראשי. טל, שלום.
היי, שלום ענת.
כשאתה שומע את המספר הזה, 16% ו-3 עשיריות בשנה, עד כמה אתה מופתע, אם בכלל?
תשמעי, זה, ידענו כולנו ששיעור העליות גבוה, לא ציפינו לכזה מספר. אני חושב שזה מספר שלא חווינו כזה שנים אחורה. אני מתכן לך שבדירות חדשות השיעור אפילו גבוה עוד יותר.
עכשיו תראה, כשהריבית עולה, גם המחירים עולים, אבל זה כאילו ביחס הפוך. זה היה צריך להיות אחרת. איך מסבירים את זה?
לא נשכח שאנחנו נמצאים בשוק, שהוא שוק שקוראים לו לא שכיר. בשונה מהשוק השכיר, שוק המניות, שמגיעים במהירות באופן כמעט מיידי לתנודות ושינויים, ענף הנדלן מגיב תמיד בדילי, מגיב תמיד באיחור. עליית הריבית הייתה רק לפני מספר שבועות,
נכון.
לפני העליות הקרובות. אני מאמין שמה שראינו שיקף את יום האתמול. אני חושב שמה שאנחנו רואים כרגע שקורה בשווקים בעולם וגם בארץ, יביא להסדרת הנשימה, למיתון קצת, לא למיתון, להתמתנות העליות המטורפת שראינו.
כלומר, זה בוודאות שהנגיד או בנק ישראל יעלה את הריבית עוד, לפחות בחצי אחוז, אם לא יותר אפילו.
בוודאות את אמרת, אנחנו מניחים, ככה
לא, זה עם סימן שאלה אבל... בסוף, אני לא יכולה, אני לא יכולה כן, להאריך
כן,
פה.
כן, לפי כל האינדיקטורים, גם בעולם וגם בארץ, הריבית תמשיך לעלות. יש הצהרות, גם של הנגיד שלנו, גם של נגידים בעולם, הריבית תמשיך לעלות, זה יגרום קצת להקטנה או להתמתנות בביקושים. אנחנו כבר רואים שלאור השינוי בריבית האחרונה, כמות המשכנתאות, היקף המשכנתאות ירד קצת, או שהעלייה הזו התמתנה. אני חושב שזו תופעה שתמשיך ותלך. אנחנו לא מצפים שתהיינה עכשיו ירידות או נפילות, אנחנו עוד לא שם.
טוב, תראה, לפחות בתקופה של שר האוצר לשעבר, משה כחלון, כשהיה מחיר למשתכן, המחירים נעצרו ואפילו טיפה ירדו, וגם אז דיברו על סוג של הגרלה. אני רוצה שתשמע דברים שאמר לנו הבוקר שר הבינוי והשיכון זאב אלקין כאן ב-7-9, בתשובה לשאלה על עניין של אולי בכלל מדובר פה על איזשהו מזליקו, על מי שמגריל ועל מי שלא מגריל. בוא נשמע.
קודם כל זה תוכנית עבודה, כי אנחנו ייצרנו את הדירות האלה בהנחה. זה שזה, יש פה תהליך של הגרלה, כי זה תהליך שוויוני של החלוקה שלהם, אבל בואו תשמעו את המספרים ותבינו שזה לא טיפה בים. יש סך הכל פחות מ-20,000 משפחות. השנה יקבלו זכות לדירה כזאת בין 30,000-45,000. אם אנחנו נתמית בעבודה כזאת במשך שנתיים-שלוש, כולם יגיעו לדירה, זה הכל. לכן זה לא מזליקו, ואפשר לזרוק כל סיסמה, אבל זה פתרון אמיתי.
טל אלדרוטי, זאת תוכנית בכלל? כי אצל כחלון הייתה תוכנית, מה פה?
תראי, שר השיכון עושה כנראה את מה שהוא אמור לעשות, ושימי לב שהוא נוקט במינוח זכות לדירה ולא דירה. זה כמו, אנחנו מדברים כרגע על סוג של טיסה לאיזשהו מקום. כלומר, קיבלת, אם כבר זכית בהגרלה, קיבלת זכות לאיזושהי דירה שתהיה באיזשהו מקום.
אגב טל, גם במחיר למשתכן של כחלון הייתה זכות לדירה, יש הרבה מאוד זוגות ויחידים שקיבלו בסך הכל פתק ולא ידעו אפילו לסמן על הקרקע איפה הדירה הזאת. אז שוב אני שואלת, מה ההבדל? בוא תעמוד על ההבדלים בין...
כן, אני אומר לך, לדעתי התוכניות האלה עוזרות במשהו. יש להם גם כמובן מחירים אחרים, ויש תמיד מבקרים של תוכנית א' או תוכנית ב', אין תוכנית מושלמת. ואני שומע את קולות הצעקה וקולות הביקורת, אולי קצת הלאג, על תוכניות כאלה ואחרות. אני חושב שהממשלה עושה כרגע, כל ממשלה, את מה שהיא חושבת שנכון.
השאלה אם זו תוכנית בכלל. משתכן... לא, אבל השאלה אם זו תוכנית.
שאלה טובה. תוכנית נחל משתכן זכתה להצלחה מסוימת בגלל הראשוניות שלה, החדשנות שלה, והאמון שהציבור נתן בה. עברו 5 או 6 שנים, הציבור התפקח, חלק מהזוכים אגב עשו עסקה יפה מאוד, קיבלו הנחות יפות מאוד באזורי הביקוש, בטח ובטח, עד שתקנו את הדבר הזה. זאת אומרת, התוכנית עשתה משהו, אנחנו לא יודעים מה היה קורה אילו התוכנית הזאת לא הייתה מתקיימת, כי המחירים עדיין עלו, וכרגע יש תוכנית חלופית. שר השיכון, מה שהוא עושה את הדבר מבחינתו הנכון, לפחות חלק מהכלים, הוא מנסה להרגיע את הציבור. להרגיע את האטרף הזה, את ריטת האמוק אל עבר הדירה שאותה חווינו בשנתיים האחרונות. אז הוא מנסה טיפה להרגיע את זה. ברגע שזה יירגע, כנראה שהעליות יחזרו לרמה הסבירה.
כן, טוב, לפני שאני שואלת אותך טל מה צריך לעשות, אולי מעבר לתוכנית הזאת שאתה קורא לתוכנית, היו לנו ארבע מערכות בחירות כושלות, שבהן ראש האופוזיציה לא הצליח להרכיב ממשלה כשהוא עדיין עומד בראש הליכוד. עד כמה הכאוס הפוליטי הזה שליווה אותנו במשך ארבע מערכות בחירות תרם לעלייה לבוסט הזה שאנחנו חווים אותו היום בכל הכוח?
תרם גם תרם. אני רגע מנתק את הקשר הפוליטי, זה לא משנה הסיבות, למה לא, מי לא, זה לא משנה.
אני מדברת על בלגן פוליטי, זה הכל.
כן, כן, הייתה כאן, היה כאן איזשהו נתק שלטוני, היה כאן הסתת קשב שלטוני לאירועים של בחירות, אחר בחירות, אחר בחירות, והקשב לחלק מבעיות, לרבות הבעיה בתחום המגורים, לא ניתן. ולא, הציבור גם הרגיש וחש שאין מישהו בממשלה למעלה, שזה בראש מעייניו שדואג ומטפל. ולכן במצבים כאלה, כשאתה אומר, אם אין אני לי, מי לי, אם הממשלה לא דואגת למיתון, לריקון, להיצע מספיק, אני אדאג לעצמי לדירה, והתחילה ריצת העמוק. בהחלט, הוואקום השלטוני הזה, הוואקום של ההובלה הממשלתית לשוק הדיור, בהחלט תרם, לדעתי, לאטרף הזה שחווינו אותו בשנה האחרונה.
תרם שלילית. לסיכום, חצי דקה, מה היית עושה עכשיו?
תראי, ברור, אנחנו כולם יודעים, היצע, היצע, היצע. אני חושב שבמצב הקיים, קודם כל צריך לעשות רגע, לעשות סדר. למפות באמת מהם רמות הביקושים האמיתיות שהמדינה צריכה בימינו אלה, עם העלייה שמדברים עליה, כמה באמת צריך וכמה יש. כי בסופו של דבר, את שומעת שלכאורה, בתכנון יש את מספיק הדירות במלאי למלא את הביקושים. בפועל אנחנו לא רואים את זה קורה. אז קודם כל לעשות מיפוי, לעשות מיפוי של האירוע, זה לראות כמה צריך וכמה לא. ודבר שני, באמת לדאוג שמה שבמלאי יצא החוצה. יצא החוצה ויגיע אל השוק במהירות המרבית האפשרית.
טל אלדרוטי, לשעבר שמאי ממשלתי הראשי, תודה רבה טל.
תודה, לכם ענת.
שלום, שלום. מיכל, עם העדכונים, פרסומות, תכף חוזרים. בחירות להסתדרות, היום סיבוב ב', כלומר המתמודד אופיר עיני, שזה מתמודד חדש ישן. שוב שלום יעל אילון, עורכת איפה הכסף.
שלום ענת.
אז זהו, שני מתחרים, פעם היו אפילו מקורבים הרבה 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 יותר, היום מתמודדים אחד מול השני, הרבה מחמאות הדדיות לא נמצא שם, נכון?
לא, ממש לא, זה ממש קרב יצרי עם הרבה מאוד האשמות. שני אישים שבעצם עבדו אחד עם השני מאוד צמוד, אופר עיני כשהוא היה יושב ראש ההסתדרות ב-2006, בעצם קידם את ארנון, או עבד עם ארנון כיושב ראש הסתדרות המעוף, הם עבדו ביחד בהרמוניה מאוד גדולה בשעתו, והיום בעצם מתמודדים אחד מול השני. צריך לומר, האמת היא שהבחירות הללו הן בחירות די מיוחדות, במובן של המתמודדים, כי הפעם זה שני מתמודדים מתוך שורות ההסתדרות. את זוכרת, אבי ניסן קורן התמודד מול שלי מבחוץ.
יחימוביץ'.
אופר עיני עצמו התמודד מול איתן קבל גם מבחוץ. זאת אומרת, פעם זה היה קרב של מי שהתמודד מול יושב ראש ההסתדרות היה איש פוליטי. הפעם זה שניים שצמחו בשורות
נכון,
ההסתדרות.
היה וחזר, ואחד שנמצא שם
נכון,
הרבה מאוד שנים.
והיום מתמודדים, והקרב הזה, איך לומר, נראה מאוד צמוד.
אופר עיני, שלום.
שלום.
איך התחושות לקראת ה-24 במאי?
מצוינות.
שזה אומר מה? אתה הולך לקחת?
הוא אומר שאני מאמין שאני רוצה לנצח, כן.
על סמך מה אתה אומר את זה, אופר?
קודם כל, התחושות בשטח. אני מקבל פידבק מאוד מאוד חזק מאנשים שמצד אחד פוחדים מהמנגנון, פוחדים מהמערכת, שזה עצוב לי בלב לשמוע את זה כל פעם מחדש. יחד עם זאת, הם מבינים שבפחות בשלוש וחצי שנים האחרונות לא נעשה עבורם שום דבר, לא השנה שום דבר בתלוש המשכורת שלהם, ואפילו חלק מהדברים גם הוראו. הם רוצים שינוי.
אז רגע, אז מה שאתה אומר בעצם, שארנון בר דוד ירדים את המערכת?
לא, לצערי הוא הפך אותה להיות לא רלוונטי. דרך אגב, בגלל זה גם התקשורת מתייחסת לבחירות האלה בצורה הזו, ואת לא רואה התקשורת לא בטלוויזיה וכמעט גם לא ברדיו.
נכון, הן לא קיימות. זה בחירות שמדברים אליהם רק או על הנייר או קצת ברדיו.
לצערי, ההסתדרות שהייתה פעם עמוד התווך, בטח בתקופתי, שהייתה מעורה כמעט בכל דבר, הפכה להיות דווקא בתקופה הכי קשה לעובדים, בתקופת הקורונה, להיות לא רלוונטית. למעשה, האמירה היחידה שלה הייתה שהעובדים צריכים להיות מתחת לאלונקה, בטולו. ויתרה על הרבה דגלים של העובדים, כמו למשל באגרות המחוב המיועדות, הסכימה להקפיא שכר, מה לא? והיא הפכה להיות פשוט לא רלוונטית, ובגלל זה את גם רואה את האדישות של התקשורת כלפי הבחירות האלה.
עופר, ארנון עומד בראש סיעת עוגנים, אותה סיעה שאתה הקמת, ומחזיק לדבריו בקואליציה מאוד רחבה מכל קשת המפלגות הפוליטיות. מי תומך בעצם בך? מי שתומכים בעצם אף פעם לא יוצאים החוצה? יש איזה חוסר שקיפות בעניין הזה?
קודם כל בואו נתחיל במפלגות, זה נכון. כל מפלגות הכנסת, שבכנסת הם לא מצליחים להיות מאוחדות, בכנסת, בהסתדרות כולם מאוחדות, זה אומר שלמעשה כל המפלגות נגד הסיעה שלנו, זה בצד אחד של המשוואה. גם חלק מוועדי עובדים, גם חלק נמצאים אצלנו, בטח מהאיגודים, יש פה בהחלט קרב של הדעתי, הוא קרב תמוד, הוא לא מוכרע, אבל כמו שזה נראה לי, באווירה שאני מרגיש מהאנשים בשטח, אני מאמין ומקווה שאני הולך לנצח כמו שצריך.
תגיד, למה בעצם זה לא מעניין אף אחד? אני רוצה לחזור כן למה שאמרת קודם, כששאלתי אותך שארנון בר דוד, אם ארנון בר דוד ירדים את המערכת. למה ההסתדרות יותר לא מעניינת? אולי סיימה את תפקידה בעצם? הזכרת את המילה מנגנון קודם, שזו מילה ארכאית כזאת, שכבר לא משתמשים בה, ואולי, אתה יודע, הציבור בגר, לא רוצה, רוצה שוק חופשי, נגמר הסיפור.
לא, אני קודם כל עושה הבחנה בין התקשורת לבין ציבור העובדים. התקשורת זה לא מעניין, כי בסופו של דבר, אם אנחנו הולכים לשנתיים, שנתיים וחצי האחרונות, באירועים משברים מאוד 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 גדולים, קולה של ההסתדרות לא נשמע. תביני, האירוע של הקורונה, שזה יכול להיות שעתה יפה של ההסתדרות, אלא טוב ולרע דרך אגב, היא לא השמיעה דברה, היא לא הייתה חלק מתוך התהליכים האלה. היא הסתגרה באיזה טוב בתוך משרדי האוצר שם, ולמעשה כל מה שרצה, אתה הממשלה, כל מה שרצה משרד האוצר, ובטח כל מה שרוצה איבט ליברמן, היא אמרה כן, וזה היא סיימה את
זה. תגיד, בעצם ארנון בר דוד, רגע, עופר, ארנון בר דוד, מה שאתה מנסה לומר לנו, הוא בעצם תפפי של שר האוצר אביגדור ליברמן, ועוד קודם נגיד של ישראל כץ, לפניו?
איך אגב, לא, אמרתי קודם כל, הוא תפפי של ליברמן, הוא גם אגב, אני ראיתי סרטון שהוא אומר בקולו, איווט ליברמן הוא חלק מהסיעה שלו, שהוא נמצא בתוך המוסדות של הסיעה שלו. בוא, הוא אומר...
שאלתי אותו את זה אתמול והוא הכחיש.
מאמין לי שיש סרטון שהוא אומר את זה בקולו, ואז מה קורה? תגידי לי, אם הוא תלוי באיווט ליברמן, להיבחר, איך הוא יכול לעמוד מולו ביום שאחרי? אם הוא תלוי במרכז השלטון המקומי שמקים לו מטה, איך הוא יעמוד מול מרכז השלטון המקומי? שדרך אגב, בעיריות זה הצעקה הכי גדולה. 70% מהעיריות הם עובדי דור בית, מרוויחים 6,000 שקל, שאין להם אופק קידום. 70%, אני מדבר איתך על כמעט 100,000 עובדים. זה לא הגיוני שהם כבר אולי 10-12 שנה לא השתנה שום דבר בשכר שלהם.
עופר, לבד, לבד מהמחלוקת על עסקת החבילה ועל שכר מינימום, מה בעצם ההבדל ביניכם?
אני אגיד לך. מה שהוא אומר, שמעתי אותו וקראתי רעיונות שלו, הוא אומר שלמשל, דרך אגב, בהסכם הקיבוצי האחרון, הוא הסכים להקים ועדה לגישור סוג של תחליף לזכות השביטה. הוא אומר, אני בשום מחיר לא אשבית את המשק, אני בשום מחיר. זאת אומרת, אם אתה רוצה מחר להשיג זכויות לעובדים, ואם המעסיקים רוצים להתאמר בעובדים, והמעסיק יודע שאתה לא תעשה כלום, למה שהם לא יעשו את זה?
רגע, אבל אתה מתייחס שוב לעסקת החבילה, אני שואלת, אבל כשאדם צריך לבחור על דרך ועל מצב ועל עמדות, מה מבדל אותך מארנון בר דוד?
קודם כל, הכל עובד, צריך לעשות מחשבה עם עצמו ולהגיד, רגע, מה קרה לי בשלוש וחצי שנים האחרונות? האם מצבי השתפר, לא השתפר, האם נפגעתי, האם לא נפגעתי, וזה צריך להיות השיקוי המרכזי שלו. יחד עם זאת, למשל, מה יכול לבדל אותנו? מיד שיבחר, לשאר אני רוצה הסכם שכר למקצר הציבורי, שלמעשה מ-2017 אין תוספות שכר. הוא הסכים לוותר על שנתיים, הוא הקפיא 3 שנים. למה עם ארגונים אחרים? קחי לדוגמה את יפה בן דוד. למה היא לא הסכימה להקפיא שכר?
בצדק היא הסכימה לו להקפיץ שכר, היא אומרת, אני רוצה תוספת למורים. מה, העובדים במגזר הציבורי, במגזר הפרטי, מרוויחים כל כך הרבה? 50% מהעובדים במדינת ישראל מרוויחים שכר מינימום.
מי ייתן לך את זה, אופר עיני, היום? מי ייתן לך את זה?
אז אני אומר לך, כמו שאמרו, שלא תצליח להשיג פנסיה חובה, זה מאות מיליארדים, אני זוכר את הציטוטים האלה של כל המערכות. הנה עובדה היום, בזמנו היה רק למיליון עובדים פנסיה, והיום לארבעה מיליון עובדים יש פנסיה. גם אז אמרו לי לא תצליח. הנה, היום כל עובד...
יפה בן דוד וגם רן ארז מאיימים בשביתה. אתה יודע, אתה נכנס כאילו, בהנחה שנגיד אתה לוקח ב-24 במאי, אז כאילו אתה הולך ישר למלחמה, למה?
אני כבר אומר לך, תקשיבי טוב, המצב, העובדים, היוקר המחיה פה במדינת ישראל הפך להיות חסר פרופורציות, עשרות אחוזים תוספות, כל הזמן יש מוצרים שעלו גם במאות אחוזים, ומה, המשכורת נשארה סטטית, אם פעם היו אומרים אני לא גומר את החודש, היום כבר לא גומרים את השבוע, איזה פצצה מתקתקת, חצי מהאנשים העובדים בישראל.
אז אתה הולך למלחמה, אם אתה לוקח ב-24 במאי, אתה הולך על כל הקופה.
אני הולך לדרוש משר האוצר את מה שמגיע לעובדים, ואיך אומרים, אם זה בדרכי שלום, ואם זה גם במאבק ארגוני, כי לעובדים מגיע. וזה מה שהעובדים מצפים מיושב ראש ההסתדרות, שיעשה עבורם את העבודה, שיבוא וישפר את מצבם הכלכלי, שייתן להם להרים ראש. שיתפרנסו בכבוד, מה הם מבקשים?
אופר,
כולה רוצים להתפרנס בכבוד, זה מה שהם רוצים.
אופר, אחת הטענות שחזרת למרוץ היא בגלל העובדה שאולי לא הצלחת במגזר העסקי שאליו פנית.
דרך אגב, זה הפייק שהם מפיצים, פעם אומרים שיש לי הרבה כסף, ופעם אומרים שיש לי חובות, שמעתי את הסיפורים האלה, ברוך השם, ויתרתי על הרבה דברים בשביל להיות פה, בשביל לעזור לאותם עובדים, שאני חושב שצריכים הסתדרות חזקה.
ויתרת או נכשלת בעסקים?
לא, ויתרתי, אני, איך אומרים, ברוך השם.
כי זה כאילו לחפש ג'וב.
תאמין לי לשאלה, ואם אני אבחר לרשות ההסתדרות, אני ארד בהכנסות, זה אני יכול להפתיע.
טוב, 24 במאי, מי יושב ראש ההסתדרות?
אני מעריך שאני, בעזרת השם.
אופר עיני, תודה.
תודה רבה ויום טוב.
טוב, יעלה אלון, מה את לומדת משני הרעיונות האלה, גם אתמול וגם היום? הרבה הבדלים לא. אופר עיני מתכוון לצאת למלחמה, לא בטוח שהוא יצא למלחמה, הוא רק מצהיר את זה לפני.
טוב, מדובר בעיקר במאבק פרסונלי אישיותי. אם את שמה לב, ענת, אנחנו לא מדברים בכלל פה בשיח הזה על הבחירות, על הבדלים במצעים בין שני האישים האלה, על הבדלים אידיאולוגיים בתפיסת עולם שלהם, שניהם רואים את ההסתדרות כגוף חשוב שצריך לנהל מסע ומתן מול האוצר.
שכר מינימום, זה הסיפור.
המחלוקת היא בעיקר אולי על הדרך ועל הטקטיקה איך להשיג את זה, פחות עניין של אידיאולוגיה, הרבה עניין של פרסונליות או אישיות, איך לעשות את זה. יהיה מאוד מעניין לראות מה תהיה התוצאה, אני לא הייתי מאמרת עכשיו.
לא על זה ולא על זה.
לא הייתי מאמרת מי ינצח.
מאוד מעניין. תודה רבה, יעלה אלון.
תודה.
עכשיו נגיד שלום לסיגל מורן, מנכלית משרד הרווחה והביטחון החברתי, ואנחנו נפגשות כאן פעם בכמה ימים למעקב. שלום סיגל.
שלום, שלום. מחל להיות איתכם שוב.
יופי, אז תכף נדבר על כל התוכניות החדשות שלכם שהן חשובות, ואת תפרטי, אבל לפני כשבוע דיברנו, לא ידעתם עדיין מה סיבת המוות של שלושת החוסים בבית דפנה, האם היום יודעים יותר?
לא הרבה יותר, היום היה דיון ארוך בוועדת העבודה והרווחה בכנסת, והיה גם מנכ״ל משרד הבריאות והרופאה המחוזית. מה שיודעים זה, נדמה לי שאמרתי את זה גם בשבוע שעבר, מה שיודעים זה שנמצא בבשר חיידק, חיידק שגורם להרעלת מזון, לא ידוע מה גרם לחיידק, יכול להיות שזה נגרם מטיפול לא נכון בבשר, צריך לומר שזה חיידק די שכיח, אבל כשהוא פוגע באנשים, כמו במקרה הטרגי הזה, באנשים שהמערכת החיסונית, הבריאותית שלהם חלשה, אז התוצאות הן כמו שהן, אבל חשוב לי לומר שנכון לעכשיו, אנחנו לא יודעים יותר מזה, צריך לומר שגם בדוחות הפטירה של האנשים לא נמצא קשר ישיר, אבל ההנחה היא שזה היה הגורם.
כן, והשאלה היא כמה זה מטריד?
קודם כל זה מטריד מאוד, נפטרו שלושה אנשים, שלושה דיירים שלנו, וזה מאוד מאוד מטריד. אני ככה עוד בחוויית הדיון הלא פשוט, אבל אני חושבת החשוב שהתקיים בוועדת העבודה והרווחה, אני אגיד את מה שאמרתי שם, וזה מתקשר גם, דרך אגב, מה שפרסמנו היום זה תוצר של עבודה של החודשים האחרונים, זה לא מהיום למחר, שאנחנו עושים הרבה מאוד פעולות בכדי להגביר את הפיקוח בכל המובנים, כולל חברות בקרה מקצועיות, גם בתחום המטבחים, גם בתחום הרפואה, גם בתחום הבטיחות, כדי שיביאו את ההתמחות שלהם. אני חייבת לומר בכנות, כפי שאמרתי גם בכנסת, להגיד שאנחנו יכולים להיות בכל רגע נתון בכל מקום, אני לא, זה יהיה לא אמין אם אגיד את זה, אבל אנחנו בהחלט עושים מהלכים כדי להגביר את הפיקוח. אנחנו בדיוני התקציב, שאני מקווה שאכן יתקיימו, הדריכת הדרישות הראשונות שלנו היא תוספת של 150 תקני פיקוח, שזה תוצר של עבודה מאוד מעמיקה שעשינו בעניין הפיקוח.
נקווה שיהיה לזה תקציב. עכשיו בואי נפרט על מה שבעצם אתם מפרסמים היום, וזה פיקוח הרבה הרבה יותר עדוק, כולל סנקציות על בתי אבות, בתי חוסים ומקומות כאלה שצריכים באמת הפיקוח שלכם, כשהאופטימום באמת, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, זה שבסופו של דבר חוסים יחיו בקהילה, אבל נכון. עד ש, ואנחנו מאשפזים אותם או נותנים להם להתגורר בתוך מעונות כאלה, מה הצעדים שאתם מתכוונים לעשות?
קודם כל אמרת באופן, יותר, באופן מדויק, אנחנו מדברים, הפעולות שאנחנו עושים, פעולות לטווח הקצר במצב שבו אנחנו נמצאים, הפתרון לטווח הארוך הוא באמת כמה שיותר אנשים שיצאו לקהילה, ובמעונות המעונות שישארו יהיו בסטנדרט אחר, במעונות הרבה יותר קטנים, בתנאים אחרים, זה, אבל זה עוד ייקח את הזמן.
נכון, מה במיידי?
במיידי, כמו שפרסמנו, אנחנו בחודשים האחרונים, בשלושה חודשים האחרונים מאז אירוע בני ציון, שאני הגדרתי אותו כבר לא מעט פעמים כרעידת אדמה מבחינתנו, ראשית עשינו רענון של כל הנהלים שלנו, כמעט כל הנהלים שלנו שרלוונטיים, נוהלי ועדות בדיקה, נוהל אירועים חריגים, נוהל מצלמות ועוד ועוד. לצד זה אנחנו בעצם הגברנו את הכלים שעומדים לרשות המפקחים לנקוט בסנקציות מיידיות במקרים שבהם המפעילים לא עומדים בסטנדרט. חשוב לומר שהאחריות לעמוד בסטנדרטי של המפעילים, האחריות שלנו זה לוודא שהם עומדים בסטנדרטים, ובשביל זה צריך שיהיו כלי אכיפה. אנחנו עושים גם עבודה מאוד מעמיקה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה כשמכרז הוא תוך כדי, אבל אנחנו עושים עבודה מאוד מעמיקה ומשנים את המכרזים שלנו, גם כך שהמכרזים יהיו להם תקופות, יהיה מקסימום שתי תקופות.
אבל מכל מה שאת מפרטת לנו כאן, סיגל מורן, וזה בהחלט הרבה, וצריך היה אולי לעשות את זה עוד הרבה לפני שהגעתם לשם ולא עשו, זה ייקח עוד הרבה מאוד זמן. עכשיו, נגיד, קורה משהו במוסד אחר. מה עושים? קונסים, סוגרים, מה בדיוק?
כל מה שציינתי זה עכשיו, זה כאן ועכשיו. עכשיו, שוב, אני רוצה לומר שבסופו, המפעילים הרי עובדים במכרזים, ונכון להיום יש במכרזים הגדרות של מה כן ומה לא, אבל אנחנו הכנסנו עכשיו, כמו שאמרתי, עוד סנקציות ועוד כלי אכיפה, וחוץ מזה שאני חושבת שגם המפעילים מבינים שלצד זה שאמרתי גם היום בכנסת, אני מסרבת להתחבר לווייב שכל המפעילים הם אויבים. אני חושבת שיש הרבה מאוד מפעילים, הרבה מאוד עובדים מדהימים בתחום הזה. לצד זה נדמה לי שהמפעילים יודעים היום שאנחנו לא נקל ראש בשום דבר ולא בפרט הקטן ביותר.
כסף עדיין לכם.
קודם כל צריך מנהל מוגבלויות גם היום, זה מנהל שהתקציב שלו הוא 4 מיליארד שקל, וכמה שהדברים שאנחנו עושים היום אנחנו עושים במסגרת התקציבים הקיימים, אבל כן, כולי תקווה שיאושר תקציב הממשלה, אני דרך אגב גם אופטימית לגבי זה, ושבתוך תקציב הממשלה יהיו 2.2 מיליארד שקל לטובת החוק לאנשים מוגבלויות, שהפעימה הראשונה שלו מיועדת לשני דברים, מיועדת להוצאת אנשים לקהילה ולשיפור השירותים הקיימים, אבל יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות גם בכלים הקיימים. אני עכשיו מסיימת יום וחצי של עבודה סדנאית עם הנהלת המשרד, שעסקנו היום, כל היום עסקנו בנושא הפיקוח, איך אנחנו מדייקים, איך אנחנו משפרים את עבודת הפיקוח. כל זה עבודה שאנחנו מנסים בטווח קצר לחסות על פערים של הרבה שנים.
טוב, אז רק בשתי מילים לסיום, אני חוזרת לבית דפנה, שימועים למנהלים נעשו כבר או מתכוונים לעשות?
לא, שימועים למנהלים לא נעשו, מכיוון שלא נמצאה עד כה אחריות של המנהלים, למעט כמובן ליקויים שנמצאו במטבח, והליקויים על המטבח נסגר, אבל צריך לומר שהמשטרה, לפחות נכון להיום, לא פתחה בחקירה, לא נמצא אותם, אני אומרת בזהירות, כי כמובן שאם יימצא, אז אנחנו ננהג בהתאם, לא נמצא חשד לא לרשלנות ולא חלילה יותר מזה.
אמרת בהתחלה, טוב, אנחנו נמשיך ונהיה בקשר, סיגל מורן מנכ"לית.
אבל אנחנו כן, המטבח לא ייפתח עד שהוא לא יעמוד בכל הסטנדרטים.
זה ברור. מנכ"לית משרד הרווחה והביטחון החברתי, סיגל מורן, תודה.
תודה רבה.
פרסומות. הגענו לנועם רוקח, סמנכ"ל השקעות באנליסטה, לנועם, שתי דקות לסיכום היום.
אהלן ענת. שווקים ברובם אדומים, אז למעט מדד תל אביב 35, אצלנו עולה 0.2%, מדד תל אביב יורד 0.4, הדאקס יורד כ-1%, ואחרי היום 60 עליות אחדות בארצות הברית, אז S&P 500 חזר לרדת, יורד 0.9, הנסדק יורד כבר 1.1, אז בוא נגיד שזה יותר דומה, חזרנו לימים שיותר דומים לחודש מאי, יש יותר אדום מירוק.
יש יותר נדנדה, כלומר, השוק ממשיך להיות עצבני.
נכון, אבל אם איזשהו שוק שהוא בגדול בחודש מאי, ממשיך את גל הירידות, אבל יש בו באמת גלים כאלה של עליות ומסחר ו... באמת הדברים שלא ראינו, תנודתיות שלא הייתה שנים
נכון,
ממש ברמה יומית.
נכון, ולא נראה שזה הולך להיגמר. תגיד, העניין של העלאת הריבית, וככל הנראה זה יקרה, בשבוע הבא של בנק ישראל, איך זה אמור להשפיע על המשך העניינים אצלנו, דולר, שקל ועוד?
קודם כל, אז הריבית תעלה, השאלה בכמה ומה יהיה הקצב, אז הריבית תעלה בין כנראה רבע ל-0.4, והיא כבר תעמוד על משהו כמו 0.7 נניח. השאלה גם מה יהיה הקצב, כרגע שוק ההון מתמחר, נניח ריבית של 1.5% עד 2% ריבית בנק ישראל עוד שנה קדימה, זה בסדר, אם בנק ישראל החליט להיות יותר אגרסיבי מהקצב שהשוק מתמחר, זה יכול להשפיע גם לדולר, לחזק את השקל חזרה אחרי שהתהליך שעברנו של פיחות. אני חושב שגם אחרי נתוני צמיחה קצת מאכזבים שראינו היום ברבעון הראשון, ההתכווצות של 1.6, יכול להיות שבנק ישראל לא יהיה קצת מידתי בקצב העלאות ריבית, יעלה גם יעלה, אבל, כן. אבל חכה לראות את זה, ונזכור שהאינפלציה פה היא 3.5%, 4% גם קדימה, וזה לא האינפלציה האמריקה של 8%, אז אין סיבה להעלות את הריבית כמו הדולרית.
טוב, נעצור כאן, נועם רוקח, תודה.
תודה.
איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו אבישגל יסף שוסטר, בדיגיטל מאורטה, מיכל קדוש ודוד זבולוני, בן כספית ואריאל דן, שלום.
שלום ענת.
קחו את זה מכאן.
לקחנו, כן, תודה ענת.
שוק תנודתי, אנחנו נשתדל לייצב אותו במערכת פוליטית רגועה.
אמן ואמן, שלום.
כרגיל. אריה, אתה מוכן?
כן.
יאללה.